למה נאמר? ויאמר, אדוני, אם לא מצאתי חן בעיניך, אנא תעבור מעל עבדך וכולי. למי אמר את זה? האם אמר את זה לקדוש ברוך הוא, או שאמר את זה למלאכים? למי אמר? נעסוק בשלושת השאלות. הרמב"ן מסביר ששכרם הגדול של צדיקים זה התגלותו של הקדוש ברוך הוא. זה שהקדוש ברוך הוא נראה אליו, אברהם זוכה ליהנות מזיו השכינה. ולא על דבר זה נענשו נדב ואביהו במעמד הר סיני, שנאמר שם ויחזו את האלוקים ויאכלו וישתו, שזנו עיניהם מן השכינה ונכנסו לפני ולפנים שלא כהוגן. אחר כך נכנסו גם לפני ולפנים ממש בהכתרת קטורת זרה. אבל התענוג הכי גדול זה ליהנות מזיו השכינה. ואברהם זוכה כאן לראות את פני השכינה. וזה מדוע זכה אברהם לשכר זה, מכיוון שפרשה הקודמת קראנו על המילה שאברהם מל, אז אחרי שמל את עצמו, אברהם נהיה שלם. כשנהיה שלם, הקדוש ברוך הוא נראה אליו, לא רק כדי לבקר את החולה כמו שרש"י אומר, לתת לו שכר התגלות, לומר שמעשיו רצויים בעיני הקדוש ברוך הוא, ולתת לו שכר. אם כן, פלא הדבר שלאחר מכן אברהם אבינו מיד אחר כך, וישא עיניו וירא, בני שלושה אנשים, והוירא השני וירוס לקראתם. מה זה וירא הראשון? מה זה וירא השני? וירא הראשון ראיית העיניים. וישא עיניו וירא. ראה בעיניו שלושה אנשים. השני, הייתה לו דילמה. במה יעסוק? האם ימשיך לעסוק בכבוד השכינה ויענה מזיו השכינה, או יעסוק בשלושה אנשים הניצבים עליו? המנהג בימינו, אם אורח נכנס לבית שבני הבית מסתכלים בטלוויזיה, בייחוד אם זה חיים יבין בשעה 9 תוכנית מבט, אומרים לאורח, אל תפריע, במקרה אתה אומרים לו, קח כיסא, מוצאים איזה שרפרף, שב, תצטרף איתנו, מסתכלים, עוד מלכותו, מה יגיד? ככה זה, תסתכלו, תנסו, ברוב בתי ישראל תנסו להיכנס בשעה 9 לבית, ספק אם יכניסו אתכם בכלל. אם נמצא לומר, הכניסו אתכם, יעשו לכם אם נמצא לומר, יתייחסו אליכם, אולי יושימו לכם שרפרף. אבל לא יותר מזה. אז אברהם מתלבט, מה יעשה? האם יעסוק בכבוד השכינה? וזכה את כבוד השכינה, ימשיך בכך, או יתפנה לשלושה איש מעילים, הנראים לו, משל ורק עליהם. אז וירא השני, זה וירא בעיני רוחו. מה לעשות? יש לו התלבטות. אז וירא השני זה הראייה הנכונה מה עליו לעשות. הוא החליט שגדולה חזרת אורחים יותר מקבלה בני השכינה. זה אנחנו לומדים מאברהם. אבל אברהם מאיפה הוא הבין את זה? ולמה הוא הבין את זה? שגדולה חזרת אורחים יותר מקבלה בני השכינה. וירא זה קטן פתח האוהל וישתחו ארצה ויאמר. ואז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אדוני, אם נא מצאתי חן בעיניך, אל תעבור מעל עבדך, אלא אותה התגלות שזכיתי לה, תמשיך, אלא שכרגע אני עסוק במצוות האורחים, אז אל תעבור מעל עבדך. לכן השם הזה הוא שם קודש. רש"י מביא כאן את שני הפירושים, אבל יש נפקא מינה גדולה לדינה. אם הסופר טעה במילה, כתב בצורה משהו, נדבק לו האותיות, האם מותר למחוק את המילה, או צריך לגזור את הקלף? אז אומר הרמב״ם שזה שמות קודש. וכן למדנו מסכת שבועות, שנשבע בשמות הקדושים שאינם נמחקים, הרי זו שבועה. אז מה דין אם הוא אומר, אני נשבע בשם האמור באברהם. נשבע בשם האמור באברהם. האם זאת שבועה או איננה שבועה? אם נגיד שזה חול, זאת לא שבועה. אם נגיד קודש, זאת שבועה. והרמב״ם פוסק כמאן דאמר קודש, שזה שבועה. לשון שזה שם. זאת אומרת, הנשבע בשם הזה, אבי שבועה. כלומר, הרמב"ם פוסק כמו הפירוש שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אנא תעבור מעל עבדך, מפני שאברהם עסק בחזרת אורחים, וזה יותר גדול מאשר פני שכינה. פירוש הזה מצאתי במדרש רבה, על המילה וירא. הוירא השני אומר מדרש רבה, וירא בשכינה, וירא במלאכים. וירא בשכינה, וירא במלאכים. וירא, הוא מתלבט. אז הראייה הראשונה זה ראייה בעיני בשר, כמו שכתוב וישא. לכן על הראייה הראשונה כתוב וישא עיניו וירא. ועל הראייה השנייה לא כתוב וישא עיניו, אלא וירא בעיני רוחו, החליט מה לעשות. רש"י אומר את זה, שמה הוא וייר וייר שתי פעמים, הראשון כמשמעו, והשני לשון הבנה. אלא שרש"י יפרש מהו לשון הבנה, נסתכל שהיו ניצבים במקום אחד, והבין שלא היו רוצים להטריחו. אבל כשיודעים שיצא לקראתם, עמדו במקום לכבודו, וקידמו ורץ לקראתם. אז זה וייר מה לעשות. אבל לפי הפירוש שהוספנו על רש"י, זה גם וייר מה החובה שעליו לעשות כרגע בשלב הזה, כי אברהם מקיים כל רגע רצון השם, אז הוא מתלבט מה רצון השם. זה שהשם נראה אליו, אז מה עליו לעשות? האם עליו לעסוק בכבוד השכינה, או שעליו לעסוק בהכנסת אורחים? מדוע בחר אברהם בהכנסת אורחים? מדוע בחר אברהם בהכנסת אורחים? וזה יותר גדול מאשר כבוד השכינה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז מדוע עוסק אברהם? אז אמרנו את התשובה. אז למעשה אמרנו את התשובה. מה התשובה? בברכה. זה התשובה. כולם מסתכלים עליי, מה אני שותה תה באמצע השיעור? זה התשובה. שאברהם אומר למי שבא אליו, ברכו. למי נברך? ברכו לשם, טוב להודות לשם. אמר להם, תשלמו, אכלתם תשלמו. למי נשלם? איך נשלם? תשלמו על זה שתברכו להשם. אברהם היה מקרה בפי הבריות את שם השם. מה מלמד אותנו הפרשה? האם הפרשה באה ללמד אותנו רק כיצד מצוות הכנסת אורחים, שכל מעשיו של אברהם היו בזריזות ובמהירות, כמו שכתוב, וימהר אברהם האוהלה אל שרה, ולבקר רץ אברהם, אגח וימהר לעשות אותו, וכו' וכו', או שיש לפרשה הזאת מטרה נוספת. וכן, יש לשאול, האם פרשה זו זה מעשה שהיה כך היה? מעשה אחד, חד פעמי, של אברהם מכניס אורחים, או שהמעשה הזה בעצם יש לו השלכה או השפעה לדורות. נוכל להוכיח את הדברים מן המדרש תנחומה. המדרש אומר על משה רבינו. המדרש מבוסס על הפסוק בספר תהילים, השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים, בתהילים פרק ח'. אומר המדרש, תנה הודך על השמיים? באותה שעה ביקשו מלאכי השרת לפגוע במשה, רצו לקבל להם את התורה. עשה הקדוש ברוך הוא קלסתר פניו של משה דומה לאברהם, ואז אמר להם הקדוש ברוך הוא, תסתכלו עליו, מה אתם רואים? זה משה, זה אברהם, פתאום רואים פרצוף כמו אברהם. אתם מתביישים הימנו? אתם לא מתביישים? לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? מה הקדוש ברוך הוא למשה? לא ניתנה לך תורה אלא בזכות אברהם, שנאמר, לקחת מתנות באדם, ואין אדם האמור כאן אלא אברהם. המדרש כפשוטו מאוד לא מובן. אם הקדוש ברוך הוא חפץ ייתן התורה לעם ישראל, ייתן. מדוע הוא צריך לצור צורת פניו של משה כצורת פניו של אברהם? איזה טריק הוא עושה למלאכי השרת? הוא לא יכול להגיד להם, אני רוצה ליתן תורה לעם ישראל. שנית, איך אומר להם, לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו? מה הקדוש ברוך הוא לא למד חומש עם רש"י? הרי בתורה כתוב, ויוכלו, אומר רש"י, מה זה ויוכלו? עשו עצמם כאוכלים. ככה כתוב, ויקח חמאה וחלב, ויוכלו, נראה כמו שאכלו. מכאן, שלא ידע אדם מן המנהג, זה הכל בכאילו. אז זה בכאילו, כאילו הוא למד חומש עם רש"י, יודע מה הפשט. אם זה הפשט, מה אומר למלאכים? לא זהו שירדתם בתוך ביתו ואכלתם בתוך ביתו. יודע שלא אכלו. מה הכוונה של המדרש הזה? מדרש עמוק מאוד. זה עולה ראשון לגבוה. כמו אצל שמשון כתוב בלב המזבח, זה עולה ראשון ראשון לגבוה. חייבתי להסביר את הדברים על פי רעיון שנמצא בגמרא במקום אחר, בבא מציעא. בבא מציעא כתוב, אנחנו עוברים לתקופה אחרת, לזמן אחר, ועל פי זה אני רוצה להסביר את המדרש הזה. כתוב שריש לקיש היה מציין את המערות הקבורה של רבנן. למה היה מציין מערות הקבורה? מה, הוא היה בחברה קדישה? הוא היה בזקה? למה הוא עשה את זה? אומר רש"י, שלא ייכשלו כהנים לעבור עליהם ולהעיל על הקברים, שלא תראה תקלה על ידי צדיקים. אז למה הוא חשש? לחיים או למתים? תקשיב טוב רש"י, שלא ייכשלו כהנים לעבור עליהם ולהעיל, שלא תראה תקלה על ידי צדיקים. הצדיקים הקבורים תארה תקלה על ידם אם יעברו על זה כהנים. יש כאן צדיקים ויש כאן כהנים, אז הצדיקים מיתתם נקראים חיים, אם חלילה מישהו יתקל תארה תקלה. אז רש"י לא רוצה אז רש"י אומר הוא לא רצה שתארה תקלה על ידי הצדיקים, לכן היה מציין את המערות של רבנן. כמעט על מערתי דרבי חייא, כשהגיע למערת רבי חייא נעלמה מערה ממנו ולא יכול למצוא את מקומה. מה הוא יכול להגיד? יכול להגיד, אין לי מפה טובה, ניקח מפת סימון שבילים. יכול להגיד, מקרה, התעייפתי, נשתה כוס קפה. יכול להגיד, לא. אם בדיוק מערת רבי חייא נעלמה ממני, יש כוונה בדבר. זה הקדוש ברוך הוא בכוונה עושה. אין מקרה בעולם. אין מקרה בעולם. הכל השגחה פרטית. המילה מקרה כתובה באירוניה במגילת רות, ויקר מקרה חלקת השדה לבועז בת אלימלך, וכולנו יודעים שמזה יצא דוד המלך. והקדוש ברוך הוא הוציא את לוט, פרשת השבוע את לוט, למה הוציא את לוט מסדום? להוציא ממנו את דוד המלך. אז הכל מחושב, שלמה מצאתי דוד עבדי, מצאתי בסדום. אז הכל מחושב. אז אותיות מקרה פירושו רק מהשם. האותיות מקרה זה אותיות, קחו את שתי המילים, האותיות האמצעיות, רק מהשם. אין מקרה. אז אם ריש לקיש אומר, נתעלמה מני המערה, יש דברים בגו. חלשה דעתו? מה עושה יהודי שחלשה דעתו? מה הוא יעשה? שלוש אפשרויות. אפשרות אחת, יהיה נבוך. אפשרות אחת, ילך לרב. אפשרות שלישית, יתפלל. נתפלל ריש לקיש לקדוש ברוך הוא, אמר, ריבונו של עולם, לא פלפלתי תורה כמותו? ככה אומר. אז במלוא ענווה ובמלוא הרצינות. זאת אומרת, הצ'ק של ריש לקיש, כנראה יש לו כיסוי, איך עומד לפני מלך מלכי המלכים, אומר, לא פלפלתי תורה כמותו? מילה כזאת חריפה. יצתה בת קול ואמרה לו, תורה כמותו פלפלת, נכון? אתה צודק, אבל תורה כמותו לא ריבצת. לא הרבצת תורה כמו רבי חייא. פלפלת, כן. מביאה גמרא, למה בת קול אמרה ככה? כי אב אמין צור רבי חנינא ורבי חייא, כשהיו מתווכחים רבי חנינא ורבי חייא, מתווכחים בדברי תורה, אמר רבי חנינא לרבי חייא. איתי אתה מתווכח בסברות, בלימוד? מה זאת אומרת? אם הייתה התורה משתכחת מישראל, הייתי מחזיר אותם על די פלפולי. תראה איזה כוח תורה יש בי, שאפילו השתכחה תורה מישראל, אני יכול להחזיר את כל התורה על די פלפולי. כוח עצום. אומר לו רבי חייא, נכון. נכון שיש לך כוח להחזיר את התורה בפלפולך אם השתכחת התורה. אבל כתוב בתורה, לא תשכח מפי זרעו. יש הבטחה. שהתורה לא תשתכח מעם ישראל. אז אם כן, במה אתה עוזר שלא משתכחת התורה, היית אתה יכול להחזירה לפלפולך. אבל התורה לא תשתכח, יש הבטחה. ועל מה סומכת ההבטחה? עליי, אומר רבי חייא. שאני עושה שהתורה לא תשתכח מישראל. איך עושה? מה יבידנה? אזילנה ושדידנה קיטנה. אני מגדל כותנה, לא מקבל את, לא מקבל את, איך אומרים, מענקים מהסוכנות, ולא מקבל מענקים משרד החקלאות. אני בעצמי זורע כותנה. מהכותנה הזאת אני כותף אותה, מגדל מזה רשתות. ברשתות האלה אני צד צבעים. הצבעים האלו יש להם בשר מאוד רך. אני מאכיל אותם ליתומים. ואת האור של הצבי אני כותב על זה מגילות, ועל המגילות אני כותב 5 חומשי תורה ו6 סדרי משנה. ואני הולך למקום שאין מלמדי תורה, ומלמד 5 תינוקות. רק 5 תינוקות. לא כיתה גדולה, 5 תינוקות. 1 חומש בראשית, 1 חומש שמות, 1 ויקרא, חן בריחת דברים. אז מה זה עוזר? זה שיודע בראשית, איך ידע שמות? שיודע דברים, איך ידע ויקרא? אני אומר להם, תהיו רציניים, למדתם מני, עכשיו תלמדו אחד את השני. אז הם מלמדים אחד את השני כל החומשים, בסוף נמצא, כל 5 יודעים את כל החומש. עד שהם מלמדים אחד את השני, הולך למקום אחר, מלמד 6 סדרי משנה, שום אותה שיטה, 6 ילדים, ואני אומר להם, עד שאני חוזר, תלמדו אחד את השני, וכל אחד ידע עכשיו 6 סדרים. למה אין לו זמן ללמד את הכל? אז אומר, אתם למדו אחד את השני. וכך אני עושה שהתורה לא תשתכח מישראל. ואני יודע, אמר רבי, כמה גדולים מעשי חייה. מסביר המהרש"א, מה רואים מזה? רבי חנינא מעלתו הייתה בכוח, בפוטנציאל. ורבי חייא הייתה מעלתו בפועל. רבי חנינא בכוח, מה זה כוח? יש לו פוטנציאל. אם ישתכח את התורה, הוא יכול להחזיר אותה בפלפולו. רבי חייא לא מחכה שישתכח התורה. הוא עושה שהתורה לא ישתכח. מעלתו בפועל. אבל אין לו זמן. צריך ללמד תורה. למד 5 ילדים וזה, מהר מהר, תלמדו אחד את השני. השאלה היא, אם אין לו זמן, מדוע הוא מתחיל מזריעת הכותנה? מה הכותנה עושה רשתות? מה רשתות צד צבעים? צבעים? למה מתחיל ככה? ילך להוצאת אשכול, יזמין הזמנה בטלפון, שלחו לי 5 תורה, הוצאת אשכול. וגם יש להם משניות, אפילו בטלפון אחד, עושה הזמנה 2 דברים. משניות וחומשים. מה תגידו? בזמנו לא היה הוצאת אשכול, אבל היה סופרים סתם שכתבו, יקנה מהם, אתה מוצא לגדל צבעים ולצוד צבעים ולגדל רשתות, כל זה זמן יקר. אומר המהרש"א, מה מתכוון מוכר הספרים? ומה מתכוון המוכר? אולי יש לו באותו שבוע חתונה של הבת שלו, צריך לשלם לה קייטרינג. מאיפה הוא ישלם? הוא כותב מגילות כדי לשלם לקטרינג. אז הוא משלם, אז למה הוא כותב מגילות? בשביל להתפרנס. אז זה לא לשמה. אולי הוא מתכוון גם להפיץ תורה. טוב, אז זה גם לשמה וגם לא לשמה. רב חייא רצה שהמגילות האלה יהיה להם סגולה לשם שמיים. אז הוא אמר, אני מתחיל מהשלב הראשוני ביותר. מה שאני אעשה בשלב הראשוני ביותר לשמה, זה יפעל פעולת הקדושה בלב התלמידים. לשון המהרש"א, אילו קנה בהמה לאורה, היה בו מצד המוכר שיתוף דבר אחר. אבל מתחילת גידול הכותנה היה לשם תורה ולמצוות. ולכן הוא עשה תורת חסד, פיה פתחה וחוכמה, תורת חסד הלשונה. לכן הוא הכיל את הבשר ליתומים, והיה כותב מגילות. אז כל אחד מהלומדים שלו למד בספר שנכתב לשמה, וכל אחד נעשה לומד ומלמד אחרים. שזה מעלה העליונה בתורה, אומר המהרש"א, להיות לומד ומלמד. יצא כמה גדולים מעשי חייא, מעשה שהוא עשה אותו מההתחלה לשם שמיים. אז רואים, כשהוא לא רוצה לעשות לשם שמיים, הוא לא יכול להתחיל מהאמצע. זה כמו למשל מגדל, שרו בעצמכם, יש מגדל פיזה, מי שמכיר, הוא נטוי. אחד יבנה מגדל ויש סטייה באלפית המעלה, אומר, לא מרגישים, בהתחלה יציקת הבטון, בהתחלה על פית המעלה, לא מרגישים, נכון. אבל המגדל הולך ונבנה, בסוף קומה עליונה רואים, עקום. למה עקום? בגלל שבסיס, הכל תלוי בבסיס, שנאמר, טוב אחרית דבר מראשיתו. אחרית דבר טובה בגלל ראשיתו. מם, זה לא מם היתרון, זה מם הסיבה. אחרית דבר טובה בגלל ראשיתו. אם חתן וכהנה נכנסים לחדר הייחוד בחדר ימין, יש להם סיכוי שכל החיים ילכו ברגל ימין. צריך להתחיל את החיים נכון. רבי חייא אומר, אני רוצה להתחיל עם התינוקות הללו ברגל ימין, לכן אני מתחיל מההתחלה. אז אם רבי חייא ידע את הדבר הזה, שכדי שהתורה תהיה תורת חסד, הוא צריך לגדל את הרשתות ולצוד צבעים ולהכיל בשרם ליתומים. מאיפה לא ידע רבי חייא שהתורה היא תורת חסד? מאיפה הוא ידע את זה? שככה צריכים לפעול את הפעולה. פרשת שבוע, מאברהם. אברהם למד אותנו שכל התורה היא תורת חסד. הפעולה של אברהם, שאלתי, פעולה לשעה או פעולה לדורות? אם פעולה לשעה, הלכו המלאכים, מת אברהם בבוא בגיל 175, נגמרה הפעולה. אומר השם למלאכים, חשוב למדרש, תנחומה, אי אתם מתביישים בו? לא זהו שאכלתם בתוך ביתו? הם לא אכלו. זה שהם לא אכלו, זה מקלקל את החסד של אברהם? זה שהם לא אכלו? אברהם חשב שהם אורחים ממש. אברהם גם על איתם חסד. אומר הקדוש ברוך הוא למלאכים, תראו, אני עושה בדיקה DNA. בודק DNA של משה. משה רבנו, איזה תכונות יש לך? יש לך תכונות של אברהם? אברהם, פרשת השבוע שלנו, נוטע תכונת החסד בעם ישראל כולו. שלאמר תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. זה שעם ישראל הם בישנים רחלים גמולי חסדים, זה לא במקרה, זה התכונה הזאת באה מאברהם, לכן הם נקראים אבות. כמו שאבות מנחילים לבניהם ירושה, הירושה שאברהם הנחילו למען אשר יצווה את בניו ובתוך הרב, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אז הצדקה שעושה אברהם, החסד שאברהם גומל, זה תכונה שנשארת בעם ישראל כולו, ונגלית גם ליודע להסתכל בדמותו של משה רבינו. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תראה, התורה שאני נותן לתורה שכולה חסד, המלאכים יכולים לגמול חסדים? פתאום, המלאכים משתלחים לאחד שמשתלחים. אם אני שולח מלאך אחד לרפות את אברהם, מרפא את אברהם. מלאך אחד לבשר את שרה, לבשר את שרה. המלאכים עושים את שליחותם. ותו לא, האם יודעים לגמול חסדים מעצמם? לא. אבל התורה כולה היא תורת חסד. אז איך יודעים שעם ישראל ראוי לה? מסתכלים בדמותו של משה, שבו ניבטת דמותו של אברהם. אם כן, הפעולה של אברהם פרשת השבוע היא לא פעולה לשעה, היא פעולה לדורות, שנותנת את רשמיה עד מתן תורה ועד ימינו. זאת אומרת, מה שרבי חייא גומל חסדים זה מכוחו של אברהם. מה שעם ישראל גומל חסדים זה מכוחו של אברהם. זה כבר נמצא בגנים. זאת אומרת, לפי זה פרשת שבוע מלמדת אותנו שגדולה. אנחנו זוכים יותר מגעת פני שכינה. למה זה ככה? הרי אמרתי שפני שכינה זה דבר הכי, תנוג הכי גדול בעולם. כי זה רצון השכינה. רצון השכינה שאנחנו כולנו נגמול חסדים. זה רצון השכינה. אז אומנם השם נגלה לאברהם בעניין המילה. בו בזמן הביא לו אורחים. בשביל מה? כדי ללמד אותו את ההלכה הזאת. שזה רצון הקדוש ברוך הוא. מדוע זה רצון הקדוש ברוך הוא? כי אצל אברהם נאמר, יתהלך לפניי ויהיה תמים. וכן אומר אחר כך, אלוקים אשר התהלכתי לפניו. זאת אומרת, אברהם יתהלך לפני הקדוש ברוך הוא, יפרסם את שם השם בעולם. שלדי שגומל חסדים, אומר לבריות ברכו. אם כן הצדיקים הם מרכבה לשכינה, שמפרסמים שם השם בעולם, וישראל המלוך בנסוע הנגבה, הרי הוא מקרה שם השם בפי הבריות, הרי הוא גורם שמלכות השם תתפשט בעולם. זה שעזרת אורחים גדולה מקבלת פני השכינה משתי הסיבות האלו גם יחד. אחד, שזהו רצון השם שנגמול חסדים. שתיים, שדגנו את רצון של אברהם. אברהם מביא את מלכות השם לעולם, מקרה השם השם מפי הבריות. אז זה קבלת פני השכינה הכי גדולה, שהוא לא שומר את ראיית השכינה לעצמו, אלא גם משתף אחרים ומזכה אחרים. רואים אנחנו מזה שכל פעולה ראשונית שנעשית, יש לה השלכה והשפעה על העתיד ועל ההמשך. ולכן אצל אבות האומה, ספר בראשית, אומר הנציב, נקרא בשם ספר היצירה. וספר שמות נקרא בשם ספר שני, ספר הגאולה. מדוע זה ככה? אנחנו יכולים לחשוב שספר היצירה זה רק פרשת בראשית, יצירת אדם הראשון. אבל המטרה של התורה היא להגיע ליצירתו של עם ישראל. כי הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא מת מ, מ, מבריאת העולם, מאברהם, רוצה להוציא את הגרעין של עם ישראל. לכן הוא מתחיל עם שם, אחר כך עובר לאברהם, שזה הגרעין וכל השאר זה הקליפה. אז הוא מוציא את הגרעין מאברהם. לכן הפרשיות הללו, שהן בבחינת מעשה אבות, סימן לבנים, מלמדו אותנו על תהליך היצירה של עם ישראל. והיצירה של עם ישראל, זה לא רק יצירה של הקניין בארץ ישראל של אברהם, זה נקודה אחת, אלא גם הקניין הרוחני שאברהם הנחיל לבניו. והקניין הרוחני מתחיל במידות. ומידות, המידה הראשונה זה גמילות חסדים. וכל מטרת התורה אומר השם למלאכים, פיה פתחה בחוכמה, בתורת חסד על לשונה. אז מאיפה ידע רבי חייא להנחיל תורת חסד לתלמידיו? זה ידע מאברהם, ואברהם הנחיל את זה לבניו, בזכר אברהם קיבלו ישראל את התורה. יוצא, אנחנו רואים מכאן שאין פעולה שהולכת לאיבוד, וגדולה מעלת אברהם שהיא בפועל ולא בכוח. ולכן מעלתו של אברהם יותר גדולה ממעלת המלאכים. ולכן בזכר זה זכו ישראל לקבל את מתן תורה, בזכר פעולתו של אברהם. לכן התורה כותבת את כל סיפור הכנת אורחים של אברהם, למד אותנו את גודל החסד שעושה אברהם, שזה משקיע ומטביע את התכונה הזאת לדורות. טוב, אנחנו נמשיך בסוגיית הגמרא, ואמרנו, תודה רבה.